בדברי חז"ל בזוהר בתחילת פרשת קורח, כתוב ויקח קורח. מהי ויקח? כתוב שהוא נסיב איתה בישה לגרמי, לקח יצר רעה לעצמו. בהמשך כתוב קורח אזיל במחלוקת, וחז"ל אומרים כאן, אני מקריא את הלשון: מחלוקת פלוקתא דשלום, ומן דפליג על שלום פליג על שמה קדישה, בגין דשמה קדישה שלום יקרי. כתוב כאן שקורח כשהוא חלק המחלוקת שלו, אז היא הייתה מחלוקת על השם שלום, ומכיוון ששלום זה אחד משמותיו של בורא העולם, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה שלום. הוא נקרא שלום, קודש בריך הוא. ככה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאחד משמותיו יתברך זה שלום, כך כתוב הגמרא בשבת. הגמרא אומרת שאסור לשאול בשלום חברו בבית המרחץ, כך אומרת הגמרא, משום משום שזה נקרא כאילו כמו הזכרת שם. כאן מזכירים בזה כביכול את שמו יתברך, בזה ששואלים בשלום. כשאדם שואל בשלום חברו בבית המרחץ, אז הוא מזכיר בזה את השם, וזה מקום שבמקומות מטונפים אסור להזכיר את השם. הגמרא לומדת את זה מפסוק שכתוב ויקרא לו השם שלום. אז בוודאי שמידותיו יתברך ננסה להבין. הגמרא אומרת ששלום זה שם, וחז"ל מגלים לנו פה שכשקורח חלק, אז הוא חלק על העניין הזה, על השם הזה שנקרא שלום. אז ננסה להבין כמה שאנחנו יכולים בתוכן העניין, מה זה, מה המשמעות של השם הזה שנקרא שלום, ומה עניינה של המחלוקת. וחז"ל כאן ממשיכים ואומרים, תחזי, בהמשך, תחזי זה בוא וראה, לט על מקיים אלא על שלום. העולם לא מתקיים, העולם לא עומד אלא על שלום. קד ברא קודש בריחו אלמה לא יחי להתקיימה, עד דעתה ושרה עליי ושלום. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז העולם לא היה, לא הייתה לו אפשרות, הוא לא יכול היה להתקיים, לעמוד, עד ששרה עליי הוא שלום, עד שחל עליו השם הזה שנקרא שלום, ואז העולם מתקיים. ומי הוא? כתוב שבת, דאי הוא שלמה דאילי ותתאי, וכדין יתקיים עלמה, העולם התקיים על השבת, כך כתוב. זאת אומרת, עד שבא השבת, אז כתוב שהעולם היה חסר מנוחה, כך אומרים הרי חז"ל. מה היה העולם חסר מנוחה? כשבא השבת, רש"י הרי מביא את זה שם בפרשה הראשונה לתורה, מה היה העולם חסר מנוחה? בא השבת, באה מנוחה. כאן חז"ל מפרשים שמה היה העולם חסר, הבחינה שהעולם היה חסר, חסר זה הכוונה, חסר עד כדי שזה איבר שהנשמה תלויה בו והעולם לא יכול להתקיים. אין אפשרות שהעולם יתקיים בלי השלמת החיסרון הזה. אז כתוב כאן שהחיסרון הזה זה חיסרון של השם שנקרא שלום. כשאין שלום, שלום, השם שנקרא שלום, הבחינה הזאת של שלום שהיא שם, אז כשהבחינה הזאת חסרה, העולם לא יכול להתקיים. והבחינה הזאת נתגלתה בשבת. כשבא השבת, אז מה שרש"י קורא, בא השבת, בא המנוחה, אז חז"ל כאן קוראים, בא השבת, בא שלום. ואותו שלום שהגיע, זה היה המקיים של העולם. ועל זה חלק קורח. זה מה שחז"ל אומרים פה. ומן דפליג עלי וכדי יתקיים אלמה ומן דפליג עלי יתעביד מאלמה. זה פשוט, כיוון שהעולם על זה מקוים, אז מי שחולק על זה, אז כמובן מה שמגיע לו, מגיע לו שהוא יסתלק מכל הבריאה כולה. הוא יסתלק, זאת אומרת הוא נפלט החוצה מכל סדר הבריאה. סדר הבריאה פלט אותו החוצה והוציא אותו מחוץ לה, מחוץ לגדר של הבריאה, של סדר הבריאה. סדר הבריאה, אז הוא מחייב שהעולם יתקיים על שלום, כך כתוב, וכל מי שחולק על זה, אז הוא מוציא את עצמו מסדר הבריאה בהכרח. ממילא מה שמגיע לו זה לצאת מסדר העולם. התעביד מעלמה. עד כאן דברי חז"ל, זה מה שכתוב. הגמרא אומרת ששלום זה שם, אחד משמותיו יתברך נקרא שלום. ומהטעמה, מהטעם הזה אסור לשאול, כמו שהזכרנו, אסור לשאול בשלום חברו בבית המרחץ, כך אומרת הגמרא, במקומות שאסור בהם להזכיר שם, אז אסור לשאול בשלום חברו, משום שזה נקרא שם. ויקרא לו השם שלום. אז המהר"ל בנתיב השלום מדבר קצת, מבאר קצת את עומק המכוון עד כמה שאנחנו יכולים. עומק המכוון לפי ערכנו. יש הרבה מידות, יש הרבה מידות. יש מידת אמת, יש מידת חסד וכל מיני מידות. כל המידות האלה הן מידות שהן כינויים כביכול למידותיו יתברך. כל כינויי השם כביכול על בורא העולם שאומרים עליו שהוא רב חסד ואמת, שהוא נוצר חסד לאלפים, זה הכל מידותיו יתברך, וכל הדברים האלה הם אינם שמות, אלה הם נקראים כינויים, כינויי השם. אז כמו שמותר להגיד בבית המרחץ רחמנא ליצלן, אז ככה מותר להגיד רחמנה, זה הכוונה, המרחם. זה דבר שמותר להגיד, כינויי שם מותר להגיד. אולי עדיף גם בזה להיזהר, אני לא נכנס לשאלה הזאת, זה עוד עניין, בכל אופן לא על זה הגמרא מדבר. מה שכתוב, הגמרא מדינה דגמרא, אז מה שנקרא כינויי השם, מה שנקרא רחמנה, אם בן אדם משתמש בכינויים, רחמנה או בורא העולם או אפילו הקדוש ברוך הוא, כל הדברים האלה הם לא שמות, הם כולם כינויים. כינויים, זה מדבר על כינויי השם, והכינויים האלה אין להם דין, זה לא נקרא שם, אין לזה דין שם, זה נקרא כינוי, זה נקרא תיאור, זה נקרא כינוי. זאת אומרת, אני מגלה אודות מי אני מדבר, אבל אני לא קורא לו בשמו. שם זה השמות, אחד משמותיו יתברך. אז כתוב כאן ששלום זה אחד משמותיו יתברך. אז מגלה המהר"ל שעומק הדברים הוא שזה לא כינוי בלבד, כאילו, כן? כינוי איזושהי מידה מסוימת שמישהו אחר גם כן יכול לעשות אותו. כמו שאפשר לקרוא, מותר לקרוא לבן אדם גם כן שהוא רחמן, שהוא מרחם. כל כינויי השם הם לא בלעדיים כביכול אליו יתברך. כמובן, כן, כל אדם חייב ללכת בדרכה ולנהוג כמידותיו. מה הוא רחום, אף אתה היי רחום. אז הוא יכול להיות רחום עד כדי שיקראו לו רחום. אז בן אדם, מותר לקרוא לבן אדם בכינוי שמכנים בו את בורא העולם. שם זה דבר שהוא בלעדי. השם, הכוונה, כשאומרים שם, אז הדבר הזה הוא ייחודי אליו, זה שמו וזה שמו בלבד, זה שייך רק אליו. אין אפשרות שיהיה איזשהו דבר בעולם שיוכל לעמוד במקום זה. זה שייך רק בלעדית אליו ידבר. זה שמו. אנחנו לומדים מכאן שהעניין הזה שנקרא שלום, הדבר הזה שנקרא שלום, זה דבר שהוא בלעדי אליו. אין שום אפשרות בעולם לעשות שלום בין כל הניגודים שישנם בעולם. עושה שלום במרומיו, כמו שכתוב. אז כתוב, יש שר של מים ויש שר של אש, וכביכול בורא העולם משלים ביניהם, מחבר אותם, ויוצר מציאות אחת ששניהם נמצאים באותה מציאות. בתוך סדר העולם הזה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. דבר כזה יכול לעשות רק מי שהוא מקור כל הדברים כולם בעולם. מי שהוא המקור, הוא האחד שממנו, הוא האחד שהוא ומרצונו נתגלו כל ההפכים כולם. נתגלה שר של מים ונתגלה שר של אש. נתגלה שר של צד זה ונתגלה שר של היפוכו. נתגלתה מידת חסד ונתגלתה מידת דין. והמידות האלה הן מידות שהן הפוכות זו לזו. בכוח שמו יתברך עושה שלום במרומיו. אז בכוח שמו יתברך, אז שני הדברים האלה, שני דברים שהם מנוגדים זה לזה בעצם. מנוגדים הם שני דברים שהם השמיים, אש ומים, עושה שלום במרומיו, והמציאות הזאת שנקראת שמיים, זאת מציאות שהיא מחוברת, היא מורכבת בשני הדברים גם יחד. גם זה וגם זה. ושני הדברים האלה הם דבר והיפוכו, הם דבר וניגודו, זה דבר ודבר שסותר את הדבר הזה. אז זה כביכול בורא העולם בשם הזה שנקרא שלום. את הדבר הזה יכול לעשות רק בורא העולם. כביכול הוא לבד יכול לעשות דבר כזה. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי מצד עצמו. הדבר הזה הוא לא יכול להיעשות רק על ידו. כל מקום שהדבר הזה הוא בלעדי אליו ואין שום אפשרות שהדבר הזה יהיה קיים בצורה אחרת, לא הוא והוא בלבד, כל מקום שרק הוא בלבד יכול לעשות את זה, אז התכונה הזאת נקראת שם. כל דבר ששייך אליו בלבד, והדבר הזה לא יכול לחול על אף אחד אחר, שום דבר בעולם אי אפשר לדמות, אי אפשר להעלות על הדעת. שיהיה איזשהו דבר בעולם שיהיה או דומה או מקביל או באיזה אופן שהוא, משהו, שום דבר. לא שייך שיהיה דבר דומה לזה. זאת אומרת, לא שייך שיהיה מישהו שיקח, שגם הוא יחכה את זה, יעשה דבר דומה לזה. אז כל מקום שמתגלה תכונה שהיא בלעדית והיא אך ורק שלא יתברך, אז התכונה הזאת נקראת שם. זה לא כינוי. כינוי זה דבר שישנם דברים אחרים שיכולים גם כן להיקרא בכינוי הזה. כאן כתוב, הגמרא מגלה כאן, שהשם הזה שנקרא שלום, אז יש לו תורת שם. המידה הזאת שנקראת שלום היא מידה שהיא שם, זה לא כינוי. זה לא אחד מפעולותיו התברך. ואת הפעולות האלה, אז גם אנחנו יכולים לחכות, גם אנחנו יכולים לעשות. הפעולה הזאת יכולה להתבצע על ידי משהו אחר או מישהו אחר. אין אפשרות כזאת. הדבר הזה חייב להיות רק הוא יתברך, הוא בלבד עושה שלום. זאת אומרת, לצרף בין שני דברים שהם מנוגדים זה לזה, שני דברים שהם סותרים זה לזה. הדוגמה, כמו שכתוב בחזל, זה אש ומים. שני דברים שהם סתירה זה, סותרים אחד את השני, והם, ולצרף אותם למציאות אחת, אז הדבר הזה, זה גילוי שמו יבוא. זאת אומרת שהתכונה הזאת, הדבר הזה, המידה הזאת, היא נקראת שם והיא לא כינוי. והשם אלוקים אמת. המילה אמת היא לא שם. המילה אמת היא כינוי. אבל ויקרא לו השם שלום, השלום זה שם. משום ששייך להעלות על הדעת. ודאי שבני אדם הם דוברי שקרים והכל, זה בוודאי, כן. הם יכולים גם, יכולים בהחלט לא להגיד אמת. אבל שייך שמישהו יצרף את עצמו לאמת, והאמת שהוא יכול להיות אמיתי. זה יכול, זה אפשרי שהוא יהיה אמיתי. אז הדבר הזה, המידה הזאת היא לא שם. שלום זה דבר שרק שמו יתברך יכול לעשות. זאת אומרת, הדבר הזה בא רק ממנו. הדבר הזה לא נמצא בעולם רק על ידו. שכביכול בורא העולם מתחבר לעולם, אז שייך שלום. העולם כשלעצמו אין בו את הדבר הזה. הדבר הזה איננו בו. בעולם בעצמו הדבר הזה איננו. שוב, זאת אומרת, אני רוצה רק להוסיף משהו, לדייק, מה שנוגע לדינה. כל השמות, הדין של כל השמות, הוא שאסור להגיד אותם במבואות מטונפים, והשמות הם אינם נמחקים. כל שם שאפשר למחוק אותו, אז אפשר להגיד אותו גם במקומות כאלה, משום שהוא לא שם, הוא כינוי. אם הוא שם, אז הוא גם לא נמחק, וגם אסור להגיד אותו במקומות שאסור לומר שם. אבל אם זה כינוי, אז זה גם נמחק וגם יכול להיות נאמר שם. יוצא מן הכלל זה השם שלום. השם שלום כתוב להלכה, כך כתוב, השח. הפוסקים מביאים מתשובות הראש. שאף על פי שהשם הזה אסור שהוא יהיה נאמר כמו שכתוב בגמרא, אסור שהוא יהיה נאמר במקום לא נקי. בבית המרחץ, כמו שכתוב בגמרא, אסור לאדם. והגמרא מדברת, שם כתוב בגמרא, בבית המרחץ, הגמרא בשבת. בכל זאת השם נמחק. אפשר למחוק. מותר למחוק את השם. אז ככה. בגמרא באמת כתוב, זאת אומרת, אני מתכוון רק להבהיר, לנסות לברר קצת את הנושא. בגמרא כתוב אסור לאדם לשאול בשלום חברו בבית המרחץ, כך אומרת הגמרא, משום שזה נקרא שם. אנחנו לומדים מכאן שהמילה שלום מצד עצמה הזאת לא מילה שהיא שם. כל המילים האחרות שאין להם משמעות אחרת, אז הם שמות מצד עצמה, משום שהמילים האלה אין להם שום משמעות אחרת. אבל המילה הזאת כשלעצמה, בתור מילה, עצם המושג הוא לא שם. השם נהיה רק כשאני אומר את זה בתור שאלת שלום, בתור ברכת שלום. כשבן אדם מברך מישהו בשלום, אז הברכה הזאת היא חלות שם. זה נקרא שם. זה נקרא שם. כאן השם חל לא על ידי, זאת אומרת, לא המילה בעצמה, זה לא המושג בעצמו הוא שם. המושג שלום ייתכן להקטין אותו וייתכן לשייך אותו לשלום בין שני שכנים. אבל מדובר על הבאת שלום בין אדם לחברו, הבאת שלום בין איש לאשתו, הבאת שלום בין שכנים או בין יריבים או בין אני יודע מה. כל הדברים האלה, אז המושג כשלעצמו הוא אפשרי בעולם. אבל כשאדם שואל בשלום חברו ומברך אותו בשלום, ברכת שלום, ברכת שלום, זהו, זה נקרא שלום. אסור לאדם לשאול בשלום חברו בבית המרחץ. אותה ברכת שלום שאדם מברך את חברו, אז הוא מברך אותו בשלום כזה שהוא שם. הברכה הזאת היא שם. אז זה כמובן, זה דבר שבכתב זה לעולם לא נתפס, כן. בכתב, אז יותר מהמילה לא כתוב. העובדה שזה ברכה, אז אולי כתובה במילה קודם ומילה אחר כך. אבל בתוך המילה הזאת בעצמה, אז לא מונח שזה ברכה. המילה הזאת כשלעצמה, זאת מילה בלבד, לכן אפשר למחוק את זה. אז לומר את זה בבית המרחץ, כשאני אומר את זה, אני אומר את זה כברכת שלום. כשאני כותב את זה, אני כותב מילה. אם התכוונתי במילה הזאת לכתוב ברכת שלום, אז, אבל המילה הכתובה לא נושאת בתוך עצמה את הברכה. אין בה ברכת שלום. אז זה ברור. זאת אומרת, תורת שם יש רק לשאלה בשלום חברו בבית המרחץ. כשמישהו שואל בשלום חברו בבית המרחץ, אז זה נקרא שם. בגמרא כתוב שיש מצווה לאדם לשאול בשלום חברו. ולומדים את זה, הגמרא אומרת. תקנו גם שיאמרו את זה בשם. אנחנו מברכים אחד את השני בשלום משום הסיבה שאנחנו מברכים אחד את השני בשלום. ככה זה בלשון הקודש, בכל אופן, ככה זה במנהג ישראל, כמו ש... אז אומרים, כשאדם פוגש אדם, אז הוא אומר לו שלום עליך, שלום עליכם, או שלום עליך. זאת ברכת שלום, וזה דין, זה מדינא דגמרא, לומדים את זה מבועז הגמרא, בסוף מקורות אומרת, וזה מדינא דגמרא. זה מדינא דגמרא, כל מיני ברכות אחרות שאומרים לאדם. כשפוגשים בן אדם ואומרים לו בוקר טוב, ולא אומרים לו שלום, אז לא ראוי לעשות את זה. לא ראוי לעשות את זה, משום שיש דין לשאול בשלום חברו בשם. וכששואלים בשלום חברו ואומרים לו ברכת שלום, אז כלול כאן גם ברכה בשם. וזה דין מפורש, זה דין הדגמרא, זה דין מפורש. הגמרא בסוף מכות, לומדים את זה מבועז, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברך לך השם. אז מכאן שמצווה לאדם לשאול בשלום, לברך את השני בשם. אז לכן תקנו לנו והנהיגו, בכלל ישראל, הנהיגו להגיד את הברכה הזאת, משום שהברכה הזאת נושאת בתוך השם, כמובן. יש בשם. וזה עדיף מבוקר טוב. או אני יודע, היום מהדרים גם להגיד את זה. בוקר טוב, ערב טוב, אפילו צהריים טובים, כל מיני. אלה לא מנהגי ישראל. בכל אופן, כן. בגמרא כתוב שזה מעיקר הדין, כך צריך לעשות. זה מפורש. מה שנוהגים, רק כדי להבהיר, מה שנוהגים להגיד שבתתיו, לפעמים, שבתתיו, זה מהמקור ומכאן. שבת דיוש, למה? כן, ככה כתוב. עד דעת ושרה עליו שלום, מהו שבת? ושבת כתוב, שגם היא שם. שבת זה שמה דקות שבריות. השבת גם היא שם. אז כשמזכירים שבת, אז זה נקרא שמברכים את השני בשם. אבל כשאומרים בוקר טוב, אז לא אומרים שם. שום שם לא אומרים. אנחנו חוזרים לענייני. נשתדל להבין. כתוב כאן שמציאות העולם היא כזאת שכדי שהעולם יתקיים, זה מה שלמדנו. למדנו שכדי שהעולם יתקיים, אז חייב היה העולם להתחבר וצריך היה לחול עליו השם שנקרא שלום. כביכול השראת שכינתו יתברך וגילוי שמו יתברך שנקרא שלום, הוא צריך היה לחול בעולם כדי שהעולם יתקיים. איך זה יתקיים בעולם? זה יתקיים בעולם על ידי שבאה שבת. שבת שמה דקות שבריחו, שבת נקראת שלום. אז השבת נקראת שלום, והשבת כשהיא באה לעולם היא זאת שהשלימה את הבריאה, על ידה התקיים העולם. שוב, אנחנו מנסים להבין. הטעות הגדולה, וכנראה שזו הטעות העיקרית, הטעות העמוקה ביותר, שהעולם טועה, שהעולם יכול בכלל לטעות, זה שהוא יכול להגיע לשלימותו מיני ובי, מתוך עצמו. זאת אומרת שהוא בעצמו יכול להשלים את עצמו. הוא נמצא במצב שכל חלקי, כל המרכיבים של מה שהוא צריך נמצאים, ואל מה שנקרא השלמה, אל מה שנקרא השלום, הוא יכול להגיע מיני ובי, יכול להגיע מעצמו. הוא יכול לבד להגיע, הוא לא צריך שתשרה עליו השכינה, הוא לא צריך שיחול עליו משהו מגבוה יותר, כדי שהוא יגיע למה שנקרא שלום. הוא יכול מיני ובי להגיע לדבר הזה. מתוך עצמו הוא יכול להגיע לדרגה הזאת, אל המציאות הזאת שנקראת שלום. וכאן נמצאת טעות, וזאת טעות גרועה מאוד, טעות חמורה מאוד, טעות מרה. כמו שחז"ל מלמדים אותנו, אז כאן בעומק הדברים הייתה הטעות של קורח. כולם יודעים, כולם יודעים, רש"י מביא את זה, מה שכתוב בחז"ל, טלית שכולה תכלת, גם היא חייבת בחוט אחד, פתיל אחד של תכלת. טלית שהיא כולה תכלת, חייבת בפתיל תכלת. שאלה של קורח. קורח בא ושאל את השאלה הזאת את משה רבנו. טלית שכולה תכלת, גם היא חייבת. הוא אמר, אוקיי. אז כאן הוא התווכח, כאן הוא לעג. כאן בזה, מכאן הייתה נקודת המחלוקת שלו על משה רבינו. משה רבינו כשהוא ענה לו שתלית שכולה תחילת, גם היא חייבת בחוט בפתיל תחילת. אז כאן, כאן, כאן התעוררה המחלוקת של קורח על משה רבינו. אז נתבונן רק קצת, רק כמה שנוגע לעניינים. הרמב"ן מגלה כבר בסוף פרשת שלח, הרמב"ן מגלה תכלת, התכלת זהו שבן אדם מסתכל והראייה שלו היא ראייה שהיא לא נעצרת על ידי שום דבר, שאדם רואה, מסתכל ואין שום דבר שעוצר, מעכב את הראייה, הוא רואה הלאה והלאה ועוד הלאה ועוד הלאה ושום דבר לא מעכב אותו, אז הוא רואה תכלת. כשיש משהו שמעכב אותו, אז הוא רואה את אותו דבר המעכב. אם זה ענן, או אם זה משהו שעוצר, אז הראייה נעצרת באותו דבר. אבל כשהראייה לא נעצרת בשום דבר, אז בן אדם רואה את חלק. תכלית המראות, כמו שהרמב"ן קורא לזה. תכלת. זהו הצבע שרואים כשמסתכלים בלי גבול. כשמסתכלים בלי תכלית. בלי תכלית רואים תכלת. תכלת זה נקרא כאילו שזה תכלית הראייה. סוף הראייה זה תכלת. הלבן, מי שיודע, הדברים ידועים, הלבן זה שורש כל המראות כולם. הלבן הוא שורש כל הצבעים כולם. זה דבר מפורסם, זה דבר ידוע, זה ניסיונות פשוטים שכל אחד יכול לעשות. מי שימקד את האורות, מי שימקד אורות בצבעים, בצבעי הקשת, בצבעי היסוד, הצבעים החזקים, כן? באדום, כחול וירוק, יכוון אותם לנקודה אחת. שלושתם ימקד על נקודה אחת, אז הנקודה הזאת תהיה לבנה. או מי שיקח את כל הצבעים כולם, את כל ההיקף של כל הצבעים כולם, את כל המראות כולם, וישים את זה על איזשהו עיגול, ויגלגל את זה במהירות ששום פרט לא יתגלה. אז בכלל זה ייראה לבן בוהק. כל הצבעים כולם, אפילו שלבן לא יהיה שם, אפילו שהצבע הלבן לא יהיה שם, אז כל הצבעים כולם, אז זה יהיה צבע לבן. צבע לבן חזק, לבן עז. זאת אומרת, הלבן הוא תמיד הרקע. תמיד כשרוצים לומר משהו, רקע, כשרוצים לקרוא משהו, אז קוראים את זה שחור על גבי לבן. הלבן הוא תמיד הרקע. הרקע, זה הבסיס שעליו, על גביו רואים משהו. כל המראות כולם יוצאים מהלבן. כל המראות כולם הם כולם מראות שהם קצת קהים יותר מהלבן. והלבן הוא הרקע של כולם. הלבן זה צבע הרקע שכל הצבעים הם על גביו נמצאים. הלבן זהו הצבע הפשוט, כמו שקוראים לזה הראשונים. הצבע הפשוט ביותר, זהו הצבע. כשאנחנו מגיעים ליום שנמחקים כל שטרי חובותינו, ביום שכל שטרי חובותינו נמחקים, אז הכהן הגדול עובד בבגדי לבן. הכל חוזר ללבן. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. צמר זה גם מדובר פה על צמר לבן. אלה הם כולם, כמו שידוע, אלה הם מראות הנגעים. שלג וצמר. זה הלבן. נמצא אם כן שהלבן זה כאילו שורש הראייה, והתכלת היא תכלית הראייה. כשאנחנו מסתכלים, רוצים להסתכל על המציאות, והמציאות מצטיירת אצלנו, כן? המציאות מצטיירת אצלנו כמו שאנחנו רואים אותה, אז אנחנו רואים מלבן ועד תכלת. זה מה שאנחנו רואים, מהלבן ועד התכלת. תכלת זה נקרא התכלית של כל ההסתכלות כולה, כל הראייה כולה, כל התפיסה כולה. כשאנחנו מסתכלים על הבריאה בבחינת בלי גבול, בלי סוף, מסתכלים ולא נעצרים בשום דבר, אני לא רואה דבר מסוים, אני רואה את הכל, ואני רואה ואין שום דבר שעוצר, אין שום דבר שמעכב את הראייה שלי, אני כאילו מסתכל בלי גבול. אז כשאני מסתכל אל הבלי גבול, אני רואה את חלק. וראיתם אותו, הלבן והתכלת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כשאנחנו מסתכלים על הלבן והתכלת, הלבן והתכלת שמסתכלים, אז אנחנו מסתכלים על הלבן, הלבן. בלבן נמצא כאילו, זאת אומרת, על הלבן כתוב כל מה שאנחנו חייבים. בלבן נמצאת נקודת המוצא, ובתכלת נמצאת הנקודה שאליה אנחנו צריכים להגיע. שורש כל המראות הוא בלבן. כל המראות, הלבן זהו הדבר הפשוט, זהו הרקע לכל מראה ומראה. כל מה שכתוב, כתוב על גבי לבן. כן, כל מה שכתוב, כתוב על גבי לבן. אבל לאן זה מגיע? זאת מצווה ציצית. מצווה ציצית זאת מצווה של, מצווה של ראייה. וראיתם אותו. המצווה הזאת זאת מצווה שהראייה כאילו רואה כאן את כל המכלול, את כל הדרך, מין, משורש הדברים עד תכליתה. כאן אני רואה את כל ההיקף. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מצוות השם אלה הם החובות שכביכול בורא העולם חייב אותם. כשבורא העולם מחייב אותנו, אז הוא מחייב אותנו, אנחנו מחויבים בכל המצוות. אבל כדי להיזכר בכל המצוות כולם, כן, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מאין באת ולאן אתה הולך? מאין באת, תדע את הלבן שמשם באת, ותדע את התכלת שלשם אתה הולך. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, אלה הם הציוויים בעצמם, אלה הם המצוות בעצמם. התכלת זה הציור של השם. בעינינו השמיים מצטיירים תכלת. השם, שם, שם, כשאנחנו מסתכלים על שם בלי גבול, ואנחנו לא רואים, זאת אומרת, השם, כשאנחנו מסתכלים שם ושום דבר, לא עוצר את הראייה שלנו. אז אנחנו רואים תכלת. זהו השם. לאן אתה הולך? אני הולך לשם. וכמו שאומרים הראשונים, השמיים זה כל השמים כולם. שמיים זה הכוונה, כולל את כל שם שאליו אני מצביע. כשאני רוצה לומר שם, אז קצה כל שם זה השמיים. זה המקום שמחזיק בתוכו כל קצה של שם. זה בראשונים כתוב. זה שורש השם. אבל המאין באת, המאין באת, תמיד, המאין באת זה. בגמרא כתוב שכשאדם עובר מהעולם, הלשון בגמרא בסוף פרק שואל, שם בשבת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, כלי יינתנו לכובס. אותם כלים, אותם בגדים שהאדם לבש. אז אם הבגדים האלה הם בגדים נקיים, והאדם חוזר בבגדים לבנים ונקיים כמו שהוא קיבל, או שהוא תינף אותם, לכלך אותם, והבגדים לא נקיים, והבגדים לא נקיים, אז הכלים צריכים להינתן, הבגדים האלה צריכים להינתן לכובס, להחזיר אותם אל הלבן. כל מי שצריך לזכור מה חובתם, כל מי שצריך לזכור את החובה, זאת מצווה ציצית. מדוע כוח לא היה אכפת לו בכלל על לבן? מדוע רק התחלת עניינה אותו? תלית שכולה תחלת. תלית שכולה תחלת, מה דינה? אם היא צריכה חוט תחלת, או די בתלית שהיא כולה תחלת? למה לבן לא עניין אותו? אם הוא רוצה לפתור תלית מציצית, ודאי שאי אפשר להכריע מכאן מחלוקת תנאים אם התחלת מעכבת הלבן או לא. יש מאן דאמר שהתחלת מעכבת את הלבן. יש הרבה ראשונים שפוסקים כך להלכה. לדעת הרבה ראשונים אסור לנו ללבוש ציצית, כי אנחנו מבטלים בידיים את מצוות תחלת, וגם את מצוות לבן אנחנו לא מקיימים, כי התחלת מעכבת את הלבן. אז לדעת הרבה ראשונים, הציצית שאנחנו לובשים, אז אנחנו מבטלים בידיים מצוות עשה, מבטלים בידיים. אסור ללבוש ציצית. יש ראשונים שבדווקא, כן, מעולם לא לבשו ציצית. וזה בתי מדרשות שלמים, דעת בעל המאור. בעל המאור פוסק להלכה. הוא פוסק להלכה. ודעת רבי שתחלת מעכבת את הלבן. ההלכה היא ככה, והוא מעולם לא לבש תלית. בחיים הוא לא לבש תלית. אבל אנחנו כן לובשים משום שאנחנו, בשבילנו, אז ההכרעה היא כדעת הראשונים האלה ש... להלכה, התחלת לא מעכבת. ומכיוון שהתחלת אינה בידינו, אז אנחנו, זה לא נקרא שאנחנו מבטלים בידיים את מצוות תחלת אם אנחנו לא שמים תחלת. זה עוד עניין. בכל אופן, כך אנחנו נוהגים. אנחנו דווקא עושים ציצית. משתדלים בזה אפילו מאוד. אבל היו כאלה שלהפך, גירת השמיים שלהם חייבה אותם לא ללבוש ציצית, חלילה. חלילה, לא ללבוש. אבל ההלכה לא קיימה לנהגי, אנחנו לא פוסקים כך. אז כשקורח בא ושאל אם תלית שכולה תחלת חייבת בציצית, אז הוא התכוון, למה הוא לא הזכיר את הלבן? מה קורה? צריך שבתחלת הזה יהיה גם קצת לבן, כדי ש... או אחרת, לפחות חוט לבן כן צריך. מה פותר את הלבן? התחלת הרי לא פותרת את הלבן. או שהוא התכוון לחדש, שאם התלית כולה תחלת והיא פטורה מתחלת, גם הוא הייתה דעתו כדעה הזאת, שאז ממילא פטור מלבן, שמכיוון שהתחלת היא לא ציצית, היא לא קיום המצווה, היא פטורה מציצית, אז ממילא פטור גם מלבן. בכל אופן, אני לא יודע, הלבן הוא לא מדבר. אנחנו לא עסוקים כאן בהלכות ציצית בדווקא כן, אבל הלבן הוא לא מדבר, קורח לא מדבר על לבן. הוא מזכיר תלית שכולה תחלת, והוא לא מדבר על לבן שום דבר. בתוכן העניין, ככה זה. בתוכן העניין, קורח התכוון לומר שתלית שכולה תחלת פטורה מחוט תחלת. מה שהוא התכוון לומר, קורח, זה שיש אפשרות שדבר יימצא פה בתוך תכליתו גם בלי שנקיים פה את החוט, גם בלי שנחבר אותו לתכליתו, דרך חוט שהוא מצוות תכלת. תלית שכולה תכלת היא נמצאת בתוך המערכת של התכלית, גם בלי שנחבר אותה למערכת הזאת על ידי מצוות, על ידי חוט, על ידי פתיל תכלת. במילים אחרות, תלית שכולה תכלת, במילים אחרות, זה נקרא כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. לא צריכים לא את משה רבינו ולא את אהרון הכהן. אנחנו בעצמנו, במקום שאנחנו נמצאים, במצב שאנחנו נמצאים, אז אנחנו נמצאים באותה מערכת של תכלית, ואנחנו לא צריכים שמישהו יחבר אותנו אל התכלית הזאת, מישהו מבחוץ. זה נקרא תלית שכולה תכלת. זאת אומרת, במילים אחרות, התלית שכולה תכלת הייתה כוח. שייך שיהיה מצב כזה שהדבר מצד עצמו, גם בלי המצווה והחוט הדק הזה שהוא קיום המצווה של תכלת, הוא זה שיחבר את הדבר אל אותה תכלית מבוקשת, אל אותה תכלית שאליה מתכוונים. להבין. ניקח את דברי קורח שמפורשים בכתוב. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? הפירוש תתנשאו זה הכוונה שתעשו את עצמכם כך, תעמידו את עצמכם כך, שרק דרככם ועל ידכם אנחנו יכולים כאילו להתחבר. כהן, את אהרון הכהן הגדול ואת משה רבינו צריך כדי להתחבר כביכול השם יכולה. משה רבינו בתורה ואהרון הכהן בעבודה. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם שמעו בסיני אנוכי השם אלוקים. כולם נמצאים, אנחנו נמצאים בקיצור, אנחנו נמצאים באותו מקום. אנחנו נמצאים באותו מקום גם בלעדיכם. אנחנו לא צריכים אתכם כדי להתחבר לאותו מקום שאליו אנחנו צריכים. אליו אנחנו שואפים. אנחנו מחוברים מעצמנו אל אותו מקום. זה נקרא כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו? זה הפירוש תלית שכולה תכלת היא נמצאת באותה תכלית שאותו חוט תכלת צריך להביא אותו אליה. מובן, המכוון הוא כך, על זה אנחנו מדברים. זה עומק פירוש דברי חז"ל. כאן נמצא העומק המיוחד, עומק פירוש דברי חז"ל, שקורח כשהוא במחלוקת התחיל, זאת אומרת שהוא פתח במחלוקת, אז המחלוקת הייתה על השם שלו. כלומר, ההנחה שלו, וכאן להבין, ההנחה שלו הייתה שהמצב שלנו, כמו שאנחנו נמצאים פה, יש בידינו, גם בלי שיתגלה השם שלום, אז גם אז יש בידינו, בתוך מצבנו שלנו, במקום שבו אנחנו נמצאים, אז אנחנו יכולים מעצמנו להתחבר לאותה שלמות. השלמות הזאת לא צריכה לחול עלינו רק בקשר אל מה שמחוץ לסדר העולם ואל מה שמחוץ לדרכי הטבע, רק בחיבור אל מציאות יותר גבוהה, רק אז אנחנו יכולים להתחבר למה שנקרא שלום. זאת הייתה ההנחה של קורח. כאן נמצאת המחלוקת הנוראה של קורח חלק על משה רבינו. וכשהוא חלק על משה רבינו, אז מיד מהמחלוקת הזאת על משה רבינו. אז כתוב קורח בירושלמי בפרק חלק, בתחילת פרק חלק, כתוב בירושלמי קורח אפוקריסי היה, אפיקורס. באותה שעה אמר קורח, אין תורה מן השמיים ולא משה נביא ולא אהרון כהן גדול. בבת אחת הוא כפר בקורח. אין תורה מן השמיים ולא משה נביא ולא אהרון כהן גדול. וכאן ישנה נקודה, זה, אני מבקש לשים לב, לנסות להבין את עומק הדברים. כאן ישנה נקודה, והנקודה הזאת היא נקודה נוראה, נוראה. זאת נקודה שהיא מאוד נוגעת לה, אנחנו נמצאים בתוכה. במשנה כתוב, המשנה אומרת, המשנה בפרק בעשרה מאמרות, כתוב במשנה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. בין יתר הדברים, גם פי הארץ, אותו פי הארץ, שפתחה את פיה ובלעה את קורח ואת כל הדתות. וכתוב במשנה, אף המזיקים. יש אומרים כתוב במשנה, אף המזיקים. המשנה מביאה את זה בתור דעה, אף המזיקים. המזיקים גם הם נבראו בערב שבת בין השמשות. שוב, פירוש הדברים לפי ערכינו הוא כך, אנחנו צריכים להבין, פירוש הדברים הוא כך, הבריאה הוא שלמה בכל מה שנוגע למיני ובי של עצמה. זה היה כל ששת ימי בראשית, וכל משך הזמן הזה, אז הבריאה הגיעה, הושלמה והושלמה יותר והושלמה יותר, עד שהיא הגיעה לערב שבת בין השמשות. אז הבריאה הגיעה לבחינת השלמות של מיני ובי מתוך עצמה. והבריאה היא שלמה כאילו בתוך עצמה. אז המשנה מגלה שהעובדה הזאת שהבריאה היא דווקא שלמה מתוך עצמה, אבל אין לה את ההשלמה מלמעלה, את אותה השלמה שנקראת מנוחה, את אותה השלמה של מה היה העולם חסר מנוחה, באה שבת באה מנוחה. לא היה לעולם את הבחינה הזאת של שלום שמשלים את העולם. אז העולם נגמר כאילו מבחינת עצמו, ועדיין לא חל עליו אותה בחינה שנקראת שלום, שהיא צריכה להשלים אותו מלמעלה. הדבר הזה הוא סיבה לבריאת המזיקים. מה למזיקים? לשם, מה הטעם שהמזיקים נבראו בדווקא? המזיקים, השדים לפי כמה ראשונות. כן, מדובר פה על השדים, כן, לא על... בדרשים חלוקים, זה נברא ביום שני או נבראו ביום שישי בערב שבת בין השמשות. היו כאלה בכל אופן שנבראו גם בערב שבת בין השמשות. חלק מהמזיקים נבראו בערב שבת בין השמשות. הראשונים כבר אומרים, הדברים כתובים מפורש, הראשונים כבר אומרים שזה כאילו נראה שהבריאה הפסיקה באמצע, כיוון שהדבר לא הגיע עד שלמות, עד לגמרי שלמות, זה נקרא בערב שבת בין השמשות. צריכים להפסיק, צריכים לשבות. אז הבריאות, הברואים האלה נפסקו כאילו באמצע, הם לא הגיעו להשלמה. פירוש הדברים, כשאנחנו לוקחים את הבריאה ואנחנו מביאים אותה לשלמות מבחינת עצמה, ככל שהיא שלמה יותר מבחינת עצמה, אז היא נעשית חסרה יותר את הבחינה של ההשלמה מלמעלה. ככל שהיא פחות שלמה מצד עצמה, אז לא חסר לה ההשלמה האמיתית. אבל כשהיא מגיעה לנקודת חוד, לנקודת סין, לנקודה שהיא מצד עצמה, הבריאה מצד עצמה, נראית שלמה. היא נראית שלמה עד המקום שהיא יכולה להגיע מצד עצמה. השלימות הזאת, הכאילו שלימות הזאת שהבריאה מגיעה אליה מצד עצמה, השלימות הזאת היא כל המזיקים כולם. מכאן יוצאים כל השדים, מכאן יוצאים כל המזיקים. ככל שהדבר נהיה שלם יותר, וככל שהוא נהיה שלם יותר, אז הוא יותר חסר את השלמות האמיתית. ככל שהוא נהיה שלם יותר, אז כל דבר מתחדד עד לקצר. אז נבראים כל המזיקים כולם, אז יוצאים כל השדים. בדיוק אז בערב שבת בין השמשות נבראו כל המזיקים, ואז העולם נהיה חסר מנוחה. אז באה השבת, באה המנוחה. אז העולם נהיה חסר שלום, אז באה השבת ובאה השלום. השלום הזה זה שמו של הקדוש ברוך הוא שהצטרף לעולם בשבת. אבל כשהעולם נמצא בשיא, העולם נמצא בשיא, העולם נמצא כל כוח וכוח, אז הוא הגיע לאן שהוא יכול להגיע בבחינת עצמו, מבחינת השלמות שהבריאה יכולה להגיע אליה מצד עצמה. אז היא נעשית, ככל שהיא מגיעה לזה, אז היא נעשית יותר חסרה את השלום שצריך לחול עליה מלמעלה. חזל אומרים שקורח היה מתואני הארון, כך אומרים חזל, כך כתוב במדרש, הוא היה מתואני הארון, מנושאי הארון הוא היה. הוא היה חכם גדול, איש קדוש. נתאר לעצמנו, אדם שהוא נושא את הארון. התורה קוראת לזה עבודת הקודש עליהם, בכתף ישראל. תואני הארון זה לומר על אדם מעלה שאין במעלה ממנו, מתואני הארון. ההבדל שבינו ובין הכהן הגדול הוא שבדרך כשהארון הולך אז הוא נישא על כתפי הלווים, אבל כשהארון מגיע למנוחתו אז להיכנס אליו יכול רק הכהן הגדול פעם אחת בשנה, אבל כשהוא בדרך אז הלוויים טוענים אותו על גבר. כשהוא בדרך אל המנוחה, כשהוא בדרך להגיע אל המנוחה, כל מי שנדמה לו שהארון בדרך הוא שווה לאותו ארון שנמצא במקום המנוחה, אז הוא כופר במעלה של הכהן הגדול. במה אתה שייך לארון יותר ממני? אני נושא את הארון, לא אתה. אני נושא את הארון. אבל כשאדם לא מבין שהוא נושא את הארון אל מנוחתו, והתכלית היא להגיע למקום המנוחה, וכשמגיעים למקום המנוחה, אז אסור לאף אחד להיכנס למקום הארון, רק לכהן גדול פעם אחת בשנה. זה ההבדל בין הדרך להגיע לתכלית ובין ההגעה לתכלית עצמה שהיא נמצאת מעבר לה. היא נמצאת בבית קודשי הקודשים, היא נמצאת התכלית עצמה נמצאת במקום שאותו אני לא יכול להשיג, אליו אני לא יכול להגיע. אני יכול לכוון את עצמי אל התכלית, אבל מתוך ידיעה ברורה שאת התכלית עצמה אז אני לא יכול, זה לא בהישג ידי. הדבר הזה צריך להתגלות מלמעלה. כל מי שחולק על זה חולק על השם שלום. זאת הייתה המחלוקת של גור. טלית שכולה תכלת עניינה, שהארון כשהוא נמצא בבית קודשי הקודשים אז הוא בחינת פתיל תכלת, כשהארון כשקורח טוען אותו אז הוא טלית של תכלת. אבל כל מי שנדמה לו שטלית שכולה תכלת לא צריכה שום תוספת של פתיל תכלת, זאת אומרת שהוא נמצא שייך, הוא יכול להימצא. הרי מבינים, מדובר פה על התכלית, הוא יכול להשיג את התכלית בכל מקום שהוא נמצא, הוא לא צריך שהתכלית תתגלה ותחול עליו בחיבור, בקשר מלמעלה. לא צריך את חלות השם שלום שיחול. כדי שאנחנו נוכל להשתייך באיזה אופן שהוא לעושה שלום במרומה, שאנחנו נוכל להשתייך באיזה אופן שהוא לחבר את כל הניגודים. וכשהשם שלום לא נמצא ואנחנו מגיעים כאילו לשיאים של המקומות שאנחנו יכולים להגיע, זאת אומרת אנחנו מגיעים מכוח עצמנו עד סמוך לתכלית ואנחנו כופרים בשם שלום שצריך לחול עלינו מלמעלה, אז כל השדים יוצאים, כל המזיקים נבראים. כל מי שמשלים את עצמו ומשלים את עצמו מאוד ומשלים את עצמו בהנחה שהשלימות הזאת שהוא משלים את עצמו היא השלימות האמיתית והוא לא זקוק להשלמה מלמעלה, אז כל מה שהוא משלים את עצמו יותר אז הוא בורא יותר מזיקים. שני דברים הוא בורא, הוא בורא גם את המזיקים וגם את פי הארץ שתבלע אותו. אני רוצה שהדברים יהיו מובנים. אנחנו נמצאים היום, כמו שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, אנחנו נמצאים היום בערב שבת בין השמשות. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאנחנו נמצאים כבר בקרוב יתגלה במהרה בימינו יום שכולו שבת. נגיע לאותו ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו נמצאים בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות זה זמן שהבריאה הולכת, ומבחינת עצמה, וכפי שרואים, הבריאה הולכת מבחינת עצמה, עד כמה שהיא יכולה להגיע, אז היא הולכת ומשלימה את עצמה. הולכת ומשלימה את עצמה יותר ויותר. וככל שהיא משלימה את עצמה יותר ויותר, מתגלים ונוצרים יותר ויותר מזיקים ושדים. ככל שהבריאה מתקדמת, משלימה את עצמה יותר, היא עושה את עצמה כאן, מבחינת עצמה, הרי היא כופרת, הרי הבריאה כופרת היום. הבריאה היום היא הבריאה ש... הרב שלה הוא לא משה רבינו, הרב שלה הוא קור. והבריאה הולכת ועושה את עצמה שלימה יותר ויותר, אבל בוודאי רק מבחינת עצמה, רק מתוך מה שהיא יכולה להשלים את עצמה. והקדוש ברוך הוא עוזר ונותן ומגלה יותר ויותר 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 ויותר, והבריאה, הברואים יותר נכון, כן, נדמה להם שהם מגיעים לשלימויות שהרבה הרבה מעבר למה שאפשר היה לצפות, מגיעים לשלימויות גבוהים מאוד. כך נראה בדיוק בערב שבת בין השמשות. וכשמגיעים למיני שלמויות כאלה, אז העולם נהיה חסר, מה היה העולם חסר מנוחה. זהו בדיוק העולם שכל השדים כולם מתגלים. כל המזיקים כולם מתגלים. זה עולם שהוא מחודד כל כך. וכל קצה וקצה, וכל צד וצד, נעשה, זאת אומרת, האנטי שלום, ההפך משלום, נהיה גדול כל כך, עד שהעולם נהיה בלתי אפשרי. ואז, אז העולם כשהוא חסר מנוחה, אז תבוא שבת במהרה בימינו ותבוא מנוחה. אז יתגלה השם האמיתי, שם שלום. זהו השם מלמעלה שיתגלה, והוא יראה, הוא יגלה. את השלום האמיתי. אבל אף פעם עוד לא היה מצב שהבריאה הייתה כל כך זקוקה לבחינה הזאת שנקראת. אף פעם לא היה מצב שהעולם היה כל כך חסר את המציאות הזאת שנקראת מנוחה. העולם היום מופקר ממה שנקרא מנוחה. העולם מופקר ממה שנקרא שלום. העולם מופקע ממה שנקרא גם שלום וגם שבת. והדבר הזה קורה דווקא מפני שהעולם, מבחינת עצמו, מצד עצמו הוא הולך ומשלים את עצמו. אבל כשהוא הולך ומשלים את עצמו ומגיע לשיא של שלמות, מתי זה היה בבריאת העולם? זה היה בערב שבת בין השמשות. השבת עוד לא הגיע, השבת עוד לא חלה. וימי הבריאה כבר נגמרו. אז זאת אומרת שהבריאה הגיעה לנקודות שלימות של מיני ובי, בלי שיחול עליה אותה מנוחה שצריכה לחול מלמעלה. בלי שיתגלה אותו שם, אותו שלום שצריך לחול מלמעלה. אז נתגלה, אז נתגלו בעולם המזיקים, אז נתגלו בעולם גם כל הדברים האלה. אנחנו מדברים רק על הבחינה הזאת, על מה שהעולם חסר. זאת המחלוקת של כוח, וכך צריך להבין את מה שקורה היום בעולם. עולם שמנסה בכל הכוח, ולמראית עין לפעמים נראה שהוא גם מצליח בכמה דברים. וזה נראה כאילו שהוא הולך כאילו ומשלים את עצמו, משלים את עצמו. בעברית נכונה זה הוא לא משלים את עצמו, אבל הם משלים את עצמם. אין ולא ייתכן, אין במציאות העולם, אין לו את שלמותו מיני ובין. אין תלית שכולה תחלת שהיא פטורה מאותו פטיל תחלת. בלי אותו פטיל תחלת, אז תלית שכולה תחלת לא תתחבר לשום תחלת בעולם, אבל בי שהיא כולה תחלת. לחבר אותה אל התחלת האמיתי צריכים על ידי מצוות תחלת כדינה, חוט קטן ואלוף של תחלת בתוך תלית גדולה נהדרת שהיא כולה תחלת. בלי החוט הזה, אז התלית כולה אין לה שום שייכות לתחלת. להפך, ככל שהתלית היא כולה תחלת, היא יותר רחוקה מתחלת. זה מה שרצינו לבאר היום. וזאת פרשה שצריך היטב היטב להבין אותה. פרשה עמוקה והעולם אם אנחנו רואים לפעמים כל מיני גילויים בעולם שהעולם כאילו מגלה מיני צורות כאלה או מיני כאילו אשליות כאלה כאילו שמתגלים פה דברים שהם יכולים להיות אשליה של שלמות צריך להבין הדברים האלה יביאו רק לבריאת מזיקים רק לבריאת מזיקים אלו הם המזיקים של ערב שבת בין השמשות השם יתברך יציל אותנו מהם ומהמונם ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.